אנחנו רוצים לדבר על חוקיות של קרמה עכשיו. ואנחנו נרשום את החוקים ונדבר עליהם. אני אתחיל עם הראשון. מגפע. זה הראשון. חיתו אחריי ל... נפע. ל... נפע. לפירושו קרמה. נפע פירושו ודאית. לנפע קרמה היא ודאית. למה הכוונה קרמה היא ודאית? זה שם קצר למשמעות עמוקה. בחוק הראשון יש כמה וכמה משמעויות. יחד עם כל זרע, שאני זורעת, בסיום כל מעשה, נשמר איתו גוון. הזרע בא עם צבע, עם גוון, עם אפיון של המעשה, ועל דיברנו על זה קודם. הכוונה שלי בעיקר נרשמת שם. מה שחוזר אליי כשזה מפשיר, זה בעיקר האפיון הזה. אז כשאני נתתי לך את הסוכריה, ואם יש לי כוונה של נתינה, מה שחוזר אליי זה שנותנים לי. והכוונה בעיקר חשובה. אז הגוון בא עם הזרע, והגוון זה מה שתובע את התוצאה. לניפה אומר שהתוצאה דומה באופייה למעשה. זאת אומרת שאם אני באה עם כוונה טובה, התוצאה תהיה טובה בשבילי. אם לי הייתה כוונה טובה, יחזור אליי משהו שטוב לי.
התוצאה
יורד באופייה
לא
על המעשה,
אלא
של המעשה
הקרמה
קורה למעשה. בעיקר. זה לא כל הקרמה, אבל זה 90%
נכון. מה שחייף לי, כל דבר שאנחנו עושים חוזר, זה שכאילו קיימת איזושהי אישות על שמכוונת בכל הדברים כדי שתחזור
לזה. איפה האישות על הזאת יושב?
בדיוק השאלה.
אנחנו לא מניחים אישות על כזאת. אנחנו אומרים לילה ג'יקסן נאסו קיה, כל מגוון העולמות בא מן הקרמה. אנחנו אומרים שיש זרם שתגעה בתהליך של הפשרה שטוען קרמה. והכל בא ממש. קצת כמו תחשוב, אם בשיעורי פיזיקה שהיינו בתיכון, אמרו לנו את כדורי ביליארד שמעבירים את הפנה שלהם, לא זוכרים, היה ארבעה בשורה והמורה הביזה אותם ואחד הביא אותם. אז זה ככה, זה מרגע לרגע עובר. ומה מתכוונים בחוק הזה? המשמעות הראשונה אומרת, מעשה טוב יביא לתוצאה טובה, מעשה רע יביא לתוצאה רעה. זה לא כל מה שמתכוונים פה, אבל לזה מתכוונים בעיקר. עכשיו השאלה מה זה טוב ומה זה רע. וזאת שאלה חשובה מאוד. מה זה טוב ומה זה רע? לפי הבודהיזם, אין מישהו שעומד שם ואומר נו נו נו. מעשה טוב זה מה שיביא לתוצאה טובה. מעשה רע זה מה שיגרום לי סבל. מעשה טוב יביא לי משהו נעים, מעשה רע, יגרום לי משהו לא נעים. זאת ההגדרה. איך אני יכולה לדעת שזה יהיה רע? נעים לי שצועקים עליו? לא. אם אני עושה את זה למישהו אחר, אני מבטיחה לך מי שיהיה לי לא נעים. גמרנו. נעים לי שפוגעים בבריאות שלי, בחיים שלי? לא. אם אני עושה את זה למישהו אחר, אז זה יביא לי את הצעה רע.
זה בדיוק הבעייתיות, כי יש אנשים שצועקים עליהם, כמו שיהיו סבור, משהו נעים. הוא רוצה לסתור את
אתה מעשה שאת עושה, אם את לא היית רוצה שיש לך דבר כזה ואת עשית את זה למישהו אחר, אז בשבילך זה יביא תוצאה שלילית. כי מבחינתך זה כל מה שקובע בשבילך. יש עוד כמה משמעויות לזה. אחד זה שהתוצאה תהיה דומה באופייה לזרע. על זה דיברנו. וזה מבחינת מה חוזר אליי. יש לזה גם משמעות של הגלגול הבא. מה יהיה הגלגול הבא שלי? בסוף תהיה איזושהי קרמה, יהיה איזשהו זרע שיפשיל וישלח אותי לגלגול הבא שלי. ברגע המוות שלי, מה קובע את הגלגול הבא שלי? בכל רגע רגע מפשילות לי קרמות, נכון? אבל כרגע יש לי קיום אנושי, יש לי חיים מסוימים. הקרמות שלי הם מתוך הרפרטואר של קיום אנושי. הרפרטואר הזה יסתיים כשיסתיימו החיים שלי. הזרע שהביא לי קיום אנושי כרגע יסתיים. מה יהיה ברגע המוות? לאן אני אלך ברגע המוות? יש עוד זרעים, יש הרבה זרעים. אחד מהם ישליך אותי לקיום הבא שלי. וזה רולטה רוסית, איזה מהם ישיב? אני צריכה לדאוג שיהיה לי המון טובים כדי להגדיל את הצ'אנס שלי. ועוד הרבה דברים אני צריכה ללמוד. וכשלומדים אותם, משיגים שליטה. ועד שלא לומדים אותם, אין שליטה. עד שלא לומדים אותם, זאת רולטה רוסית. בדיוק זה הפשיל, והלכתי לשם במקום ללכת לפה. וזה ככה הולך. אז למי איפה קשור גם לאן אני אושלח. אז יש תוצאות בחיים האלה, יש תוצאות שקשורות לגלגול הבא, יש תוצאות שקשורות למתיות שלי, כי ככל שאני עושה סוג מסוים של מעשה, זה מחזק את הנקייה להמשיך לעשות את אותו מעשה, נכון? אומרים הפושע חוזר למקום הפשע, ויש תוצאות סביבתיות, זה גם קובע את הסביבה. אז יש ארבע אספקטים, יש תוצאות שיבואו בחיים האלה דמות באופיין למעשה, הגלגול הבא שלי נקבע על ידי האופי שנרשם באותו זרע שישליך אותי לגלגול הבא שלי. יש הנטיות שלי מוכתבות על ידי הזרעים שאני זורעת. והסביבה שלי נקבע.
מה זה בין 3 ו-1?
אחד זה מה חוזר אליי. 3 זה איזה אופי יש לי. זה דברים שונים. 1 זה מה קורה בחיים שלי. צורכים עליי, אוהבים אותי. זה 1. 3 זה איזה אופי פיתחתי, איך אני נוצר לפני, מה מופיע לעומת איזה נטייה יש לי לעשות. נטייה זה עוד לא מעשה, זה רק נטייה לעשות משהו. 4 זה הסביבה שלי, והסביבה יש דברים שאנחנו לא ננחש אף פעם אם לא נשמע איזה נטייה יש לו כמו ערך. כמו למשל, מאיפה באה זיהום סביבתי? אתם חושבים שזה בא מבתי הזיקור, אלה שגרים בצפון. איזה מחשבות ספציפית מייצרות זיהום? תיאור מיני, התנהגות מינית בלתי תיאור. לא הייתם נחשים את זה, נכון? בעלי חיים שטורפים אחרים, אין להם שליטה, הם כל הזמן עושים קרמה שלילית. זה שזה הקיום שלהם, זה לא פותר אותם מחוקים של הקרמה. הם נכפים לעשות משהו שלילי, הם כל הזמן סוברים קרמה
שלילית.
קטן מאוד. מאוד קשה לצאת מעולם נחות לעולם גבוה. מאוד מאוד קשה, כי הם כל הזמן עושים את הקרמה שלילית. כמעט בלתי אפשרי. ולכן כל כך חשוב להבין איך המנגנון עובד, לא ליפול לשם. וכל כך קל ליפול לשם. אם אתם חושבים למשל על איכות החיים של בעלי חיים, מה דומיננטי במיין של חיה? פחד. למה הם רוצים כוח מהר? למה הם שיבורכים שאתם מוציאים? כי הם מפחדים. מפחדים, כל הזמן, מי מהצד, הם אף פעם לא ישנים בשק. מאיפה זה יכול לבוא? איזה התנהגות יכולה להגיד לשם?
הטלת טרור על אחרים.
הטלת טרור על אחרים, כן. מה עוד? מה מביא אתכם להיות מפוחד? שרים? אמרתי משהו שהוא לא נכון, עכשיו לא אתם מסתכלים אותי, לא מסתכלים אותי. אם אנחנו נשנסים להרגל את זה בצורה עמוקה, יצרנו זרעים לפה לשם. כל כך קל לפה לשם. כאדם שמבין את ההישארות של התודעה ואת החוקיות של הקרמה, בא אל הלמה ומתחנן לקבל את הנדרים ולשמור עליהם, כי זה מה שמציל אותם. כי זה הדבר היחיד שיכול להציל אותם. 2. לתל צ'וע. חיזרו אחריי, לתל צ'וע. זה קצת לאמפל. לאמפל צ'וע.
לאמפל
צ'וע. לא, זה קרמה. פל צ'וע זה מתגברת. מתעצמת. קרמה מתעצמת. מה פירוש קרמה מתעצמת? זאת אומרת שהעץ הרבה יותר גדול מהזרע. התוצאה הרבה יותר גדולה מהסיבה. יכולה להיות מחשבה אחת של כעס על מישהו. שלא עשיתי איתה שום דבר, שלא הבאתי איתה למודעתי ולא תיהרתי אותה. יכולה להיות מחשבה אחת כזאת, שאם לא נעשה איתה כלום, ודאי נמשיך ונחזק אותה, היא יושבת לה באינקובטור הזה, צוברת לה את האנרגיה שלה, שכחתי בכלל על מי כעסתי אתמול ועל מה זה היה, ואולי אם כבר מזמן מתו, זה לא חשוב. זה צוברת את האנרגיה, מה יוצא? בא מישהו ומתקיף אותי.
בריבית
דריבית. בריבית דריבית. זה יכול להיות אפילו איום על חיי. אם אנחנו מחפשים שלום, איך יהיה שלום בחיים שלי? אם מי שמתקיף אותי בא ממני, מתוך הזרעים שלי, אם אני אחסל אותו, יבוא עוד אחד כל עוד יש שתי זרעים. אתם מכירים את זה? חיסלתם את אלה, באו עוד? והתרבו? לחסל אותם. הם לא באים מבחוץ. הם לא באים מבחוץ. העולם שלנו לא בא מחוץ לנו. הוא בא מפה החוצה. אני משליחה אותו. מתוך הקרמה שלי, מתוך הדברים הקרמיים שלי. אם יש לי הרגל להיות כעסנית, או להיות באנטי על אחרים, החוויה שלי שיש אנשים עם אנטי אליי. ומכיוון שקרמה גדלה, זה יכול להיות משהו קטן שאני עשיתי, ולא חשוב כל כך, ואף אחד אפילו לא שם לב, ואפילו לא אמרתי כלום, אפילו עשיתי את זה בשקט בחדר שלי, בלב, ואיך אומרת ג'ני, אין פרטיות. אין פרטיות. אני לא יכולה להתחבא עם זה. כי עכשיו יש לי את זה בזרם הקרמה שלי, ואז באים להתקיף אותי. מה הסיכוי היחיד שלנו לחסל מלחמה בעולם? זה לעבוד פה. זה האהימזה. האהימזה היא אלימות, אבל פה. האהימזה, זה המונח הכי יפה שיש. זה אני אדאג לחסל כל תוקפנות בקרבי, כי אין אלימות שבאה מבחוץ. אז אומרים לי, באו להרגיח, אז מה תעשי? למה באו להרגיל? בגלל שאני הייתי תוקפנית בעבר. אם במעשה, או בדיבור, או במחשבה.
גם לגבי תחלואים?
כן, נכון. אז מה הסיכוי היחיד שלי? זה לעבוד פה.
לא לאכול בשר.
אם בתוך הקיום שלי צריכים להרוג בעלי חיים, אז אני תורמת לאלימות בעולם. וזה נכון שכל עוד אני חיה, ואני צורכת, אז אני מוכרחה לגרום איזושהי קרמה שלי. אני נאמתת לעשות משהו שהוא לא טהור, כי יש לי קיום לא טהור כרגע. אני מופיעה בגוף לא טהור. אבל אם אני משתמשת בקיום הלא טהור שלי, בגוף הזה שהוא לא טהור, כדי להגיע להערה וליצור טהרה ולהביא אותה לזולה, אז זה הרע במיעוטו. ואני משתדלת כמיטב יכולתי למזער אותו. זה כל מה שאני יכולה לעשות כרגע. תתחיל איפה שאתה יכולים. אוקיי, לאט לאט. אם מבינים את השתיים, נכון, אז אומר שאנחנו נעשה מאמץ תילאי לתפוס את המחשבה באיבה, את המחשבה השלילית שעולה לנו, המחשבה התוקפנית למשל, או המחשבה של הקרת למשל, או המחשבה של הקנאה למשל, או המחשבה של קודם כל אני צריכה לדאוג לעצמי, למשל. אנחנו רוצים ללמוד לתפוס אותם באיבם. קשה לתפוס אותם באיבם אם אין לנו מודעות. איך נפתח מודעות? צריכים ללמוד לעשות מדיטציה. אדם שמפתח תרגול יומי של מדיטציה, המודעות שלו גדלה והוא תופס יותר, הוא מודע יותר למה קורה במיינד שלו, ואז הוא יכול לעצור מחשבות שליליות. ואנחנו מלאים מחשבות שליליות כל הזמן, כי זה הרגש שלנו, זה הזרעים שלנו. אבל אנחנו יכולים לתפוס אותם הרבה יותר מהר.
מה הסוף?
שאנתי דבא אמר בפרק על מדיטציה, מי שלא מתרגל מדיטציה הוא כמו מי ששם את ראשו בתוך מלטעות האריה של הנגעים הרוחניים. כי אז הם יתפסו אותי ולא אני אותם. אז מאוד חשוב כדי שנהיה מסוגלים לתפוס את המחשבות האלה באיבן לפני שהן צומחות לעץ אלון גדול, לפני שהזרע מצמיח את העץ אלון, אני צריכה לתח מודעות, בשביל זה אני צריכה לעשות מדיטציה. כדי שהמדיטציה תצליח, אני צריכה לארגן את החיים שלי שיתמחו במדיטציה. אז אני צריכה לא ללכת ולצרוך על אנשים כל היום, כי אחרת זה מה שיהיה לי במדיטציה. אז זה כזה סירן.
ברגע שיש את המחשבה, אם יש מודעות, אנחנו
תוקפים
את זה, שבדיוק
הזרע לא נרשמת. אולי את עצרת אותו באיבו, את עכשיו לא נתן לזה לגדול. לפני שהלכתי ותקעתי כדור בראש של מישהו, פיתחתי שנאה גדולה לאותו בן אדם. לפני שפיתחתי שנאה גדולה לאותו בן אדם, הייתי לא מרוצה מהם, או הם הרגיזו אותי. לפני שהם הרגיזו אותי, הייתי קצת אי נחת מהם. לפני שהיה לי אי נחת מהם, היה רגע של אי מרוצות. לפני שהיה לי אי רגע מרוצות, איבדתי את השמחה שלי שהייתה לי לפני שנהייתי לא מרוצה. אם תפסתי את זה מיד, שאיבדתי את השמחה שלי. כל הדבר הזה לא יקרה יותר. זה עוד לא שחרור כמו שהיא אומרת. עדיין יש את הזרע של כאן. לחסל אותם זה עבודה יותר גדולה. אבל אם אני יכולה לתפוס אותם ולא לתת להם לנבוט, זה הישג עצום. וזה רק על ידי תרגול מדיטטיבי. אם אנחנו לא מפתחים תרגול מדיטטיבי, אנחנו לא נפתח מודעות.
הרישום ביומן גם כאילו פותר את הזריעה?
זה דבר נפלא. היומן מפתח את המודעות שלנו, מכריח אותנו לשים לב מה עשינו היום, ומה חשבנו היום. וזה בהדרגה בהדרגה מחנך את התודעה. זה כלי נפלא. הדבר הבא, שלוש. חזרו אחריי, למה ג'פה?
למה ג'פה?
כאן מטרפה. למה ג'פה?
למה
ג'פה? למה זה? קרמה. מה זה מילת שלילה? מה ג'פה? זאת אומרת קרמה שלא בוצעה. דן זה כמו ו. מי זה גם מילה שלה? מטרפה זאת אומרת, אם זו זרה לא תברה, לא נפגוש את התוסף. אם הזרה לא נזרה, התוצאה לא תבוא. זה החוק השלישי. לא נוכל לפגוש את התוצאה של זרע שלא נזרה. זה נשמע טריוויאלי לגמרי. אז למה חשוב לדבר על זה?
למה לא קורה?
אני כל כך רוצה את העבודה הזאת, למה אני לא מקבלת? אני כל כך רוצה קידום, וכל פעם מקדמים מישהו אחר ולא אותי. למה? בעיקר זה חשוב כשאנחנו אומרים, אני רוצה להגיע להערה. אני רוצה לצאת מסדר. רוצה לצאת מסדר? תעשי את השלבים בדרך, תזרעי את הסיבות להתקיעה מסוים. אם לא תעשי את התרגול, איך תרגול? אנשים אומרים, יהיה טוב, יהיה טוב. איך יהיה טוב? כשפוגשים מישהו, קרה לו משהו, הם נפתובים, אנחנו רוצים להחם אותם, יהיה טוב. אני חושבת שנפלו מגדלי התאומים, והיה כזה אסון נורא, וכזו טראומה, וכזה שוט. ובאו העיתונאים לראיין את האנשים ברחוב, ובאה העיתונאית שם עם המיקרופון, גברת, עושה ג'וגינג ברחוב, ויוצרת אותה, נו, מה קורה איתה? לא נבטל, אנחנו נמשיך, יהיה טוב. זה אחת הבעיות שלנו. אנחנו אומרים שאם אנחנו לא נזרע את הסיבות להערה, לא יערה. אם אנחנו רוצים שיהיה טוב, אנחנו צריכים לזרוע סיבות שיש לנו. בשלוש אנחנו מדברים על הזרעים שלא נזרעו. זרעים שלא נזרעו לא יצאו תוצאה, נקודה. שלוש נתן המון תקווה. זה בידינו. שלוש אומר, אם את רוצה להשיג תוצאה, תפעלי בעצם, תזרעי את הזרעים לפי התוצאה שאת רוצה.
אז מה הדברים של להגיע להערה?
שלוש הדרכים העיקריות. מה שאנחנו עושים כאן, זה הזרעים. אבל עכשיו תעשה אותם יפה. לימוד, הרהור ומדיטציה על הדרך הזאת. זה מה שאנחנו עושים כאן. זה הרבה זרעים, הרבה זרעים. מבחינת כמות ומבחינת איכות, אם חושבים על הערה כמשהו ש... מוציא אותי מקיום בלתי טהור, מגוף מתקלה, מזדקן ומת, מים שהוא מוגבל ואפילו לא יודע מה יש מעבר לקיר הזה, לגוף של אור, למים שמבין, שיודע הכל, תחשבו, זה קצת פשוט הדרך. אם זה נכון שהתוצאה דומה והופיעה לסיבה, אז איזה מין זרעים אני צריכה לזרוע כדי להגיע לשם? אני צריכה לעשות חסד מדהים בעולם. אני צריכה להגיד שלום במזרח התיכון כדי שזה יצא. אני צריכה לעשות את זה. ויש הרבה עבודה לעשות, וכולנו יכולים לעשות את זה.
נגיד, אני אסגור את הסיבור, אני לא אצא משם, אני אפסיק לחשוב. אני לא אצור
כמה שליליות,
אבל אני לא
אצור כמה שובות,
כי לא
עשיתי מה שפת את זה.
צריך לעשות
המון כמה. צריך לצבור את מכלולי החשב והחוכמה. רק שני דברים, בלי מכלול החשב, אני חושבים את מכלול החוכמה. רק שלוש דרכים. יש לנו הרבה רק עם כאלה. כן. ארבע. לג'פה, שומיסאווה. לג'פה, שומיסאווה. לאיזה קרמה? ג'פה היה לנו גם קודם. היה מה ג'פה, נכון? קרמה שלא עשינו. פה יש לג'פה, קרמה שעשינו. משהו שעשינו, שו זה זרם. אז הכוונה לזרם התודעה. מיסאווה, זאת אומרת, אי אפשר למחוק אותה משם. זאת אומרת שזה... זרעים שזרענו לא ייעלמו מעצמם. אז אומר לנו עמוס, אז מה הצ'אנס שלי? מה הצ'אנס שלי? יש לי שם ביליונים. ביליונים, מה הצ'אנס שלי? הוא אומר, לא ייעלמו מעצמם. זה לא אומר שאי אפשר להיפטר מהם. למעשה אנחנו פה כיוון שאפשר, אחרת אין דרך להערה. אבל הבודה אומר שיש. ונתן לנו גם דרך. ואנשים צעדו בדרך והגיעו. אז יש דרך. אבל זה לא יקרה מעצמו. הייתה אישה שעשתה שם ג'וגינג בניו יורק, אומרת, יהיה טוב. והייתה נורא כזאת נחמדה, וזה היה יופי בשביל טלוויזיה. אבל זאת הייתה עבורות עצמה. המחשבה שאני יכולה להמשיך לעשות מה שאני עושה, ואחר כך פתאום זה מעצמו יהיה איכשהו טוב, זה עבורות. אני לא יכולה להמשיך לנהוג עולם כמנהגו נוהג, ופתאום יבוא איזו טרנספורמציה. זה לא יקרה. אנחנו חייבים לזרוע את הזרעים הנכונים, כי אם אנחנו ממשיכים לזרוע, זרעים שבאים מההרגלים שלנו, האוטומטיים, שנעוצים בבורות, מה שאנחנו קוראים טבעי ואנושי, אז ימשיך להיות טבעי ואנושי, כולל מחלות, כולל זקנה, כולל מלחמות, כולל רעב, זה ימשיך להיות שם. אנחנו רוצים שינוי, אנחנו צריכים להביא שינוי. אם כן באים אליי ומדחת, איך יבוא שינוי? ואני אומרת, אין שינוי בלי שינוי. אם אני רוצה שינוי בעולם שלי, אני צריכה לעשות שינוי במה שאני עושה. אני צריכה להשתנות, אחרת לא יהיה שינוי בחור. כי העולם כולו אני יוצרת. בזה אני קוראת, אין שינוי בלי שינוי. כל מחשבה קטנה תייצר את התוצאה שלה, אלא אם כן נלמד ונטרל אותה. כולנו נושאים באמתחתנו מסבורים מאוד גדולים של קרמות שליליות. איך אנחנו יודעים? כי אם זרם התודעה לא התחיל עם החיים האלה, אם לרגע מקבלים את זה, אז היו חיים לפני החיים האלה. אז אם ככה, היו גם חיים לפני החיים הקודמים, נכון? אז אם ככה, כמה רחוק אני יכולה ללכת אחורה?
מה היה בהתחלה?
איפה הייתה ההתחלה? אז לפני ההתחלה היה גם משהו. אם המיינד לא התחיל עם החיים האלה, אז אין בשום מקום. נקודת התחלה. אז זאת אומרת שאני חייתי מאז ומתמיד. מקדמת דנא, ללא ראשית. אין ראשית. מבחינה לוגית, את לא יכולה למצוא. אם זה נכון שהיה רגע לפני שהתודעה שלי התחברה עם העובר, אם היה רגע תודעה לפני זה, התודעה הזאת היה לה רגע לפני זה, אז לא היה לה אף התחלה. אז אם ככה, אז חיינו כבר אין ספור גלגולים, ויש לנו אין סוף זרעים שם, נכון? לכולנו. אז היינו כבר בכל הצורות קיום הנכונות, והיינו כבר בעל חיים הרבה פעמים, וטרפנו הרבה בעלי חיים אחרים. כולנו היינו מלכת יופי. כולנו היינו איינשטיין. כולנו היינו היטלר. כולנו כבר עשינו הכל. ויש לנו הרבה זרעים שליליים. והחוק הזה אומר שמעצמם הם לא ייעלמו. יש סיפור על נגארג'ון, איך פרטו את ראשו עם הגיבול דשא. הוא הסכים לתת את ראשו לאיזה שט שבא לבקש אותו. והוא אומר, אוקיי, תקרטו את ראשי. ואי אפשר לקרות את ראשו, כי הוא כבר היה כל כך טהור. אבל הוא היה בודיסאט בגדול. מכיוון שהוא היה גם בודיסאט בגדול וגם קדוש גדול, אז הוא מדפדף מהר בזרעים הקרמיים שלו, ואומר, קצת אחד. לפני כך וכך גלגולים, אני פעם הרקתי חגב. והחגב הזה ישר על גיבול דשא, ולכן אם עכשיו יקחו גיבול דשא, זה יהרוג אותי. כי כמה מתעצמת מזה שהוא הרק חגב קטן, עכשיו אפשר להרוג אותם עם הגיבול דשא. ולוקחים גיבול דשא וקורטים את ראשו. ואז הוא לוקח את ראשו ומגיש אותו לשד. זה הסיפור.
אבל יש אפשרות על ידי העבודה, לפעמים, לשנות את הרגשות שלנו, התשובה
היא כן. אז רעים יש לכולנו, הם לא נעלמים מעצמם, אבל יש דרך לטהר אותם. ולמה לגארג'ינה היה כל כך קשה להרוג אותו? כי הוא כבר טיהר אותם. אנחנו יכולים ללמוד להכר אותם, לייבש אותם. יש דרך לייבש אותם.
זה כמו בגנרות.
יש לייבלית.
אנחנו יכולים לייבש את הזרעים השליליים שעשינו. קודם כל צריך להפסיק לעשות את הדברים האלה. לא לשתות אותם יותר, לא לתת להם יותר אנרגיה. קודם כל להפסיק לעשות את זה. דבר שני, אחר כך לעשות את הכוח מתקן, לעשות את האנטידוט. בקורס 6 או בקורס 5 אנחנו לומדים את זה. אנחנו לפעמים לא כל כך מבינים את הסבל של עצמנו, אנחנו לא כל כך מחוברים אליו, כי זה לא נעים להתחבר אליו, אבל אנחנו לא כל כך רוצים להסתכל לשם. אז אנחנו נשמע לפי מייטריה, מייטריה זה הבודה הבא. ישות שלמית, ישות שכבר יצאה מהסבל. ישות שפיתחה יכולות רוחניות נעלות. המסורת היא שבעידן הזה יבואו 1000 בודות. והבודה שקיימוני שבא לפני 2500 שנה הוא מספר 4. הבא אחריו יהיה מייטריה, זה יקרה עוד הרבה, זה לא יקרה בחיים האלה. אבל הוא יבוא, הוא כבר שם. קצת כמה תהיה, אז הוא יבוא. והאישות הזאת מסתכלת עלינו ממקום שמי שרואה, מי שלא מוגבל בראייה שלו, מבחינת מקום ומבחינת העבר ובעתיד. מישהו שכבר רואה שהפרספקטיבה שלו נפתחה. איך אתם חושבים? הוא מסתכל עלינו.
ברחמים.
ברחמים, כן. אבל איך היא רואה אותנו? כמו את רוח שעוד לא יצא מהביצה, עוד לא בקע, עוד לא רואה, לא יכול לראות כלום, לא מבין כלום. אז הוא מתאר את 6 סוגי הסבל בסמסרה. ואתם אולי לא תזהו את כולם כסבל במונחים הרגילים שאנחנו חושבים בהם. אנחנו חושבים שיד שבורה זה סבל, וזה סבל. הוא מדבר ברמה יותר עמוקה, איך אנחנו סובלים בסמסרה, בניגוד לאיך זה בעולם טהור. אז הנה איך מטריה מתאר את צורות הסבל שלנו, בעולם שלנו, בסמסרה. אז הראשון זה שאין ודאות. אתם לא יודעים מה יקרה הלילה. אתם לא יודעים מה תהיה התוצאה של המעשה שאתם עושים. אתם עושים א', יוצא ב'. אתם אומרים משהו לפייס מישהו והוא דווקא מתרגז. להפך, אתם רוצים להרגיז אותם, דווקא מבסוט. כשאנחנו נכנסים לתוך עסקה, אנחנו לא יודעים איך תסתיים. אנחנו עולים מטוס, אנחנו לא יודעים איפה נלחץ, אם נלחץ. אין ודאות, וזה מכניס אותנו לחרדה. בין אם אנחנו מודעים לה או לא, אנחנו כל הזמן בפחד ברמה כזאת או אחרת. מכיוון שאין ודאות, ודיברנו על הבודיסטאסווה שרואה ריקות, מעובר לגמרי מעבר לפחד. עד שלא הגענו להישג הרוחני הזה, אנחנו כל הזמן שורים במקום כזה שאנחנו לא יודעים. אנחנו כל הזמן פועלים בעצם מתוך אי-ודאות. צריך כל הזמן לעשות החלטות, ימינה או שמאלה, להתחתן או לא להתחתן, איתו או איתו, אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו כל הזמן במצב הזה. אין ודאות. זה הראשון. השני, תמיד לא מרוצים, או לעולם לא מרוצים. גם אלו מאיתנו שלומדים לתמוח בחלקנו, וכמה יש כאלה, תוך התודעה שלנו יש כל הזמן זה זרן כזה, בתחתית האוקיינות יש כאן מתחת, בעומק. כל הזמן את המצב הזה של אי מרוצות. כל הזמן. זה לא הרף. מעולם לא יצאנו ממנו, אנחנו אפילו לא מכירים אותו. זה כמו שהדג הוא במים והוא לא יודע שהוא במים, כי הוא לא ראה משהו אחר. אנחנו כל הזמן צריכים דברים. אוכל למשל. אנחנו כל הזמן צריכים לעבור ממקום למקום. לגמור דבר אחד ולכנים אותם אחר. כל הזמן קמים בבוקר ורוצים משהו.
כמו סבל
החדור? כן, זו צורה שלו. אחת מהצורות של סבל חדור. המים שם כל הזמן רוצה דברים. יש חלקים בסמסרה, אנחנו בפרט נשואים בעולם התשוקות. דיזיירן, התשוקות העיקריות שלנו זה לסקס ולאוכל. ואנחנו כל הזמן משתתקים לדברים. ברמה גסה או ברמה מאוד מעודנת. אבל כל הזמן יש המים של השתתקות שמריץ אותנו כל הזמן. יש שם משהו שכל הזמן מדרבן אותנו ומריץ אותנו.
למה
נורא? אין שקט, אנחנו לא יודעים מה זה שקט. אנחנו כל הזמן רוצים יותר, וזה סבל, זה צורה של סבל. את אפילו לא מכירה איך זה לא להיות עם זה. לא היה לנו אף פעם בחיים 5 דקות מרגע שנולדנו, או לפני זה, לא היה לנו אף פעם. אנחנו לא מכירים מה זה להיות בשלווה, אנחנו לא יודעים איזה אושר זה, איזה עונש זה. לא מכירים. תמיד צריכים עוד. יש סיפורים על הבחור שיש מטוס פרטי והוא בשדה תעופה הפרטי הזה והוא בא לעלות על המטוס שלו והוא רואה את הבחור שיש לו מטוס בגודל כפול והוא לא מרוצה כי לשני יש מטוס אין איזה גבול כמובן אבל גם אלו מאיתנו שלא מחכים להליקופטר יש לנו את זה כל הזמן בתוכנו זה מעריץ אותנו כל הזמן
אם יש לך את הפרטים אני יודע לבוא
כמו במידה שזה מכוון לצאת מסבל זה יופי ובגלל זה צריך חיי אנוש כדי לצאת מסבל. אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את המידה הזו של סבל בין אותנו. אבל פרט להיוצא מן הכלל הזה, זה גורם לנו כל הזמן סבל, בלי שאנחנו אפילו מודעים לו, זה רמה מעודנת של סבל. המילה סבל כל כך אולי מתאימה בעברית, זה רמה של אי שקט, אי שקט.
יש סיפור יפה שקשור למה האיש השני הכי עשיר בעולם, שאלו אותו ברעיון, מה המטרה שלך בחיים עכשיו? הוא אומר, לעבור את ביל גייטס.
3, אנחנו נאלצים שוב ושוב להשיל את גופנו. כמו הנחה, שוב ושוב אנחנו נכנסים לתוך גוף ונאלצים להשיל אותו. במילים אחרות אנחנו נאלצים למות שוב ושוב. שוב ושוב אנחנו נאלצים לעבור תהליך של מוות. על פי חכמי הבודיזם, תהליך של מוות, כולנו, גם אלו שמתים מאוד נשיקה, הוא תהליך מאוד מכאיב, בשלבים שהם כבר לא מדווחים עליהם. הכל נקרע מעלינו באכזריות. הכל נלקח מאיתנו בכוח, בבת אחת, בבת אחת הכל. אותו גנף שנפחת, מובילים אותו לקטיעת היד. איך הוא ירגיש? חיניו בולטות ופניו חברות ולשונו נצא לחיקות והוא נמצא בחרדה ואימה. כשמגיע המוות, הכל נקרע מעלינו בכוח, באכזריות, בלי שום בחירה. וזה כאב נורא, יש כאב ספציפי של המוות. וכולנו עברנו אותו אין ספור פעמים. ובצד מודע אנחנו זוכרים את זה. אנחנו נאלצים שוב ושוב לעבור דרך הדבר הזה. אם אנחנו נחשוב על העובדה שחיינו מזמן ללא ראשית, שתמיד היינו באיזשהו גוף מקדמת דנה, אם תערמו את כל הגופות האלה, שההר הזה יהיה יותר גבוה מההר מרו האגדי שאנחנו מגישים שם. 4. שוב ושוב נאלצים לחזור שוב ושוב במוות
החיים.
זה לא אותו דבר? זה עכשיו שוב ושוב להיוולד.
אני
נתינו מות, נתינו יש באמצע מה שנקרא ברדו. אם לא ניכנס לזה הרבה עכשיו.
כל מי שמת מרד אחר כך?
אלא אם כן הוא ישתחרר. אבל עד שלא השתחררת, אז כן. יש כל מיני צורות של לידה, ורוב הקיומים הם איומים ונוראים. רוב צורות הלידה הם איומות. שוב ושוב אנחנו נאלצים להיכנס על כורחנו לתוך גוף שאין לנו שליטה עליו. אין לנו שליטה בדברים האלה. חמש. תמיד יש מעלה.
מה אתה?
שומר, אנחנו אומרים, זה טיבטית. גלגל חוזר מזה. כל הזמן עליות וירידות. חיים שלנו יש כל הזמן ככה. פעם אנחנו מקודמים, מגיעים לשיא, מתחילים לרדת. הבריאות עולה, 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 עד גיל מסוים, אחר כך יורדת. אחר כך יש דעיכה באנרגיות שלנו. ככה כל דבר בחיים שלנו. אנחנו כל הזמן בגל הזה של עליות וירידות. כל אספקט ואספקט בחיים שלנו. מידת השמחה שלנו, האושר שלנו, המשפחות שלנו, היחסים שלנו, הג'ובים שלנו, הכסף שלנו, הבריאות שלנו. כל הזמן יש את העליות והירידות. אלה הגלים של קארמה. אנחנו כל הזמן בשליטת הכוחות הקארמי, ואנחנו לא יודעים לשלוט עליהם. כל הזמן נסחפים ללא שליטה. חסרי עונים. זה מסתכל מי, מהקרי, הישות מוערת, שהשיג שליטה. הוא מסתכל על המסכנים האלה שהם עוד לא הבינו, עוד לא למדו. כל הזמן שינוי הבלתי פוסק כזה, כל הזמן. והוא נכפה עליהם. זה הטבע של קארמה. קארמה, תחשבו, אנרגיה. אנרגיה, כל הזמן, עולה יורדת, עולה יורדת. יש הזרע, האנרגיה של הזרע מביאה את הנבט, הנבט מביא את העץ, אחר כך העץ קמל או העץ נרכב או העץ מתייבס, יכול לקחת כמה שנים, אבל זה כל הזמן התהליך הזה. וכשהזרע הנביט את הנבט, איפה הזרע? הוא נגמר. האנרגיה שהביאה הייתה סיבה, הפכה לתוצאה ואז הסיבה נעלמה. כשהסיבה הפכה לתוצאה, הזרע נעלם. וכך כל הזמן בחיים שלי, כל הזמן. המצב הנוכחי שלי עכשיו, הוא סיבה לתוצאה הבאה והוא מתקווה. הסיבה למוות שלי היא מה?
הלידה
שלי. זה כל מה שהייתי צריכה לעשות כדי להפיח שאני אמור.
למה זה סבת?
כי זה לא בשליטתך. כי אין לך איזה שום שליטה. זה כמו גלים של ים.
היה משעמם אם הייתה לי שליטה. ככה, יש גיבון.
הייתה לי פעם חברה, הייתה בחורה מאוד יפה והיא גם הייתה סופרת. והיה לה המון סבל בחיים. והיא אמרה, אבל בלי הסבל, על מה אני אכתוב? קשה לנו לדמיין. מה זה להיות בעונג אימי? אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין שזה יכול להיות כן. אנחנו חושבים שהשלולית שלנו זה הכי טובי. והדבר השישי, אנחנו תמיד לבד. אנחנו באים לעולם הזה לבד, אנחנו עוזבים את העולם הזה לבד. גם כשיש לנו בני לוויה, גם אז אנחנו לבד, זה רק מראית עין. גם אז אני אוסף את הקרמה שלי בעצמי, ואני נושא את התוצאות שלה בעצמי. קרמה היא אינדיבידואלית. אני לא חייבה אותה למישהו אחר, מישהו אחר לא יכול לתת לי את שלו. אנחנו תמיד לבד. במיוחד כשמגיע למוות. מגיע רגע המוות, יכולים כולם להתאסף סביבכם, ויש אנשים שמקבלים לוויות גדולות, נכון? אהבו אותם נורא, ואף אחד לא יכול לעזור לי. על שיחת דיינה, כמה אנשים סגדו לה והריצו אותה? הגיע הזמן הערכה לבד. גם אם מישהו מת על ידיך, את הולכת לבד. את הולכת לבד. זה נושא למדיטציה, לחשוב על זה קצת. כל אחד הוא מדיטציה. מדיטציה אנליטית, עולים לנו השיקולים, הבעד והנגד, ואיך זה מתאים לרשימה לחיים שלי. כל אחד הוא מדיטציה. לבדוק. ומטריה, הוא מונה לנו את ששת אלה, יעני, יש מקום אחר. יש מקום שאת יכולה לא להיות לבד, ולא להיות נדחפת על ידי גלים שאין לך שליטה עליהם. את יכולה להיות בעונג תמידי של הבודה ולעזור לכל אחרים להגיע לשם. והבודה יכול להופיע איך שהוא רוצה. יש אופציה. לנו אין. ונדל מביא לשאול תחתיות, והסבל שם נורא. אנשים לפעמים הם כבר מאוד מתקדמים, הם צריכים עוד דחיפה אחת וכבר יוצאים החוצה. אבל הם כל כך נאחזים בשלולית שלהם, וזה כל מה שיש, ואותי לא תיקחי מפה, והבן אדם כבר שבר קרמה והרבה חסד, משך הרבה גלגולים. הוא כבר מוכן. אז לפעמים בא בודה ונותן לו דחיפה. וזה לפעמים כואב. סיפור על השברי. בא אליו, אבל זה כשבר, ורוצה להוציא אותו, אבל הוא עסוק בעולמו. הוא ואשתו בעולמה מהם וזה. ואז הוא מבטיח להם דברים, הוא רוצה לפתות אותם, לצאת משם. הם ציידים, הוא אומר, אני אלמד אותך לראות יותר טוב, להרוג יותר טוב. הוא אומר, אוקיי, זה אני רוצה לראות, זה אני רוצה. אז הוא בא אליו, בסדר, אני הולך ללמד אותך, ולפני זה, אני רוצה שתבוא רגע להסתכל פה. זה לוקח ומחזר על הרצפה קצת אורף, ויוצא מנדלה, ייצוג של עולם טהור. והוא אומר, עכשיו אתה ואשתך בואו תסתכלו פה רגע. והם שתיהם באים ומסתכלים. הוא עושה מעשה נפר ושאר, והם רואים את הגנום ויצורים בגנום. ואז הנפלים הרגשים לו, תעזור לנו לצאת את זה. לפעמים כשאדם קרוב, יש מלאך שבא ונותן לו את הדחיפה שחסרה לו. אז זה מסיים את הדיון שלנו בנושא של תפנית וקרמה ומשאיר הבית השני. התפסקה בלבך התשוקה לאבלי העולם וגברה הוקרה לחיים אלו של שפע או פלייק, הוקרה להעריך את ההזדמנות שנפלה בידינו. וכן לדרכי המנצחים דעתך התכוונה, המנצחים זה הבודות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין קצת, טיפה, מה ההזדמנות שיש לנו בלצאת מפה. כי אנחנו אפילו לא יודעים מה ההזדמנות שלנו. האדלן ידידי המבורך בדעה תאורה. מה הוא אומר לנו? לפני שאדם יכול להקשיב בכלל. א', הוא צריך לעשות תפנית. צריך למעוט בסבל. צריך להתחבר על הסבל ולמעוט בו. זה מחשבה אחת. שדורשת התעמקות בסבל. ויש מחשבה שנייה שאומרת, אז מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה לשלולית הקטנה? אז בוא נבדוק מה זה הערה, איך זה הערה, למה כדאי לשאוף לשם, מה טוב שם? אז הוא אומר, אם יש לך את שני הדברים האלה, ואתה מתחיל להוקיר את ההזדמנות שנפלה בידיך לעשות את הדרך הזו, אז עכשיו אתה יכול להזין. עכשיו, אז אין ידידי המבורך בדעה תאורה.
בלי תפנית תאורה, לא ניתן להשקיע את התשוקה לתענוגות ארציים באוקיינוס הזה של חיים. וכמיהה לחיים ארציים היא זו שקובלת את כל היצורים. ועל כן בתחילה אשאף ידידי היטב לפתח תפנית.
חיי שפע ופנאי קשים הם למצוא, זה הוא מדבר על המשאבים וההזדמנויות. ומאידך הלא הם כה קצרים. כך הרבה להגות, הרבה מדיטציה לדברים האלה, ותשוקה לחיים אשר אלו תוכל להרפות. בעקבות המדיטציות האלה תבוא התכניות. שוב ושוב גם הרהר הכיצד מעשה ופריו יעקבו כאחד, זה החוקיות של הקרמה שדיברנו. ולא מצינו את הנושא, יש קורס שלם, קורס 5 שצריך לשמוע אותו. ועל סבל שפה בגלגל, על זה דיברנו עכשיו. ותשוקה לחיים של עתיד הסכדן, כי אנשים אומרים שפחות יהיה טוב בעולם הבא, נלך נספלם קצת ואז יהיה טוב בגלגול הבא. אנחנו אומרים, הגלגול הבא עוד פעם אותם צרות יחזרו. אם אתה חושב, רגע, אז אותו זיף שיש עכשיו, למה שלא יהיה בגלגול הבא? אנחנו לא מבינים איך לצאת משם, אז אותו דבר יהיה עוד פעם. האיש הזה שסיפרתי לכם, הוא רוצה לראות את עצמו כדור בראש, אז שהוא מבין, שזה לא פותח שום דבר. הסיבות עדיין ישנם, הזרעים ישנם, זה יחזור בפעם הבאה. משכך תהגהו להינוגי העולם, התשוקה, לא תאור אף לרגע, ושיפת חופש בלב, יום ולן תהמה, או עד בתפנית אל הרוח תזכה. זה מה שמשלים את הדרך הראשונה.
אשר משנה אלו הם נופים ובכך לא יזכו בלופים נסתובים אשר משנה אלו הם נופים